טוב לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו מקדישים את השיעור, את כל הדברי תורה, לרפואה שלמה, טובה ומהירה של כל עם ישראל ובכללם שי בן יוסף ואליזה, וכן הרב החשוב רבי אברהם בן מסעוד הטולדנו, וכן הרבנית החשובה אור עליה בת רחל חיה, וכן צבי אליעזר בן ציפורה, וכן אברהם אהרון בן אסתר ברכה קלמן. אנחנו מקדישים את השיעור לאבדיל לילו נשמת רבי יעקב בן מאיר בר שלום, וכן רבי יהודה בן עישה, וכן רבי שלום יוחאי שרקי השם יקום דמו, וכן רחמים בן אסתר דמברי, וכן משה הלוי בן פרידה. רוח השם יניחן בגן עדן מקדם ועלה אותם מעלה מעלה, ייתן להם תיקון ומנוחה נכונה, וכן ירצון ונאמר אמן. אנחנו עדיין בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש בשער עין דלת, דרכי ההזדהות עם הבורא יתברך ולא עם הבריאה. כלומר שלפעמים יש מצבים שהעולם קצת מושך אותנו ותופס אותנו, ואדם צריך לתפקד בחיים. לפעמים מתוך שהוא מתפקד בעולם הזה ועוסק בענייני העולם הזה, הוא שוכח לפעמים את התכלית, בשביל מה הוא בא לעולם הזה. ולכן אומר הבעל שם טוב הקדוש לעצור לכמה שניות ולהקשיב ולהתמודד עם נושא התכלית. מה התכלית? למה אני באתי? לעצור את העניין, את שטף החיים לאיזה 5 דקות, ולהתבונן בבורא יתברך. וגם במצב של כל אחד מאיתנו בעולם הזה, מצבו הרוחני, לפעמים אדם כל כך שקוע, כן, ראשו רובו ושולחנו בכל העניינים של התפקוד היומיומי, שיש את הסכנה הזאת. והאמת שכבר רבנו הרמה בשולחן ערוך בהלכות תפילה בשני מקומות, באורח חיים בסימן צדיק א' וכן בסימן צדיק ח', הוא כבר אומר שאדם צריך קצת להתבודד לפני התפילה ולהתבונן, ראו מי ברא אלה, שו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. וזו הסיבה שבהלכות בניין בית הכנסת בשולחן ערוך יורה דעה, כתוב שצריך כאשר בונים את בית הכנסת יהיו 12 חלונות, וכתוב שמה שצריך להסתכל לפני התפילה דרך החלון, להסתכל קצת על השמיים. מדוע? כיוון שהפסוק אומר ראו שו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שלא נשכח שאנחנו פה למטה ויש שמיים ויש את הבורא שהוא ברא את כל הבריאה וגם אותנו, ואנחנו צריכים לשרת אותו, להתאים את עצמנו אליו. ואז פתאום האדם, כמו שאומרים, מתחיל לתפוס פרופורציות. אז הבעל שם טוב הקדוש אומר שיש עניין כזה, סוג של סדר, של תיקון הנפש, שנקרא הכנעה והבדלה והמתקה, שלושה שלבים. אז השלב של ההכנעה הוא עשו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שעל ידי העניין הזה הוא יכול קצת להכניע את ענייני העולם הזה. ואז פתאום ענייני העולם הזה מטושטשים לו, וענייני הבורא יתברך, לא ענייני הבריאה, אלא ענייני הבורא, נהיים בהירים. בדרך כלל, אם אדם שקוע בענייני העולם הזה, הבריאה, העולם הוא מאוד מרשים, הוא מאוד חשוב, מאוד בהיר. וענייני עבודת השם הם מטושטשים, זה רוחני, זה מופשט. אבל לפני התפילה, אדם צריך לפעול על נפשו. ההפך, מין הבדלה מענייני העולם הזה. כך אומר רבינו יונה, שלפני התפילה צריך להסיר מעצמו את כל מחשבות העולם הזה. זה חיוב הלכתי, זה שולחן ערוך. אז לכן, אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, לא רק בתפילה, בוודאי שבתפילה, אבל לפעמים אדם צריך לפעול על עצמו גם את הבחינה הזאת באמצע היום, או לפעמים פעם בכמה זמן שאדם רואה שקצת משתקע בעניינים הטכניים של העולם הזה, בענייני החומר, הוא אומר בסדר, אני באתי להשפיע אל העולם הזה, העולם הזה לא יכול להשפיע אליי, מה? היפוך היוצרות, אני סוכן של הבורא בתוך הבריאה, הוא שלח אותי לפה, לקדש את העולם, לזכך אותו, להשפיע אל העולם, אני מייצג את הבורא, לא את הבריאה. ופתאום אדם שוכח את זה, על זה מספר הבעל שם טוב הקדוש, משל, המשל הוא זה על אדם, על מלך בשר ודם, שהיה לו בן אהוב, ורצה שיהיה בקי בענייני המלכות. מה עשה? שלח אותו, כן? להתלמד למלכות, לייצג אותו. הוא הבן של המלך, הנסיך. נסיך הכי טוב, שהוא תמיד זוכר שהוא נסיך, שהוא בן של מלך, נכון? אבל הנסיך הזה, הבן של מלך, הלך במדינה. מדינה, כידוע, זה מלשון דינים. אז הוא הלך במדינה ונתיידד עם אנשי הכפרים. כן, על זה כתוב, כפר לנו. כפר לשון כפרה. אז הוא שכח, הוא התיידד איתם ושכח, נשתכח שהוא בן של מלך. התחיל להיות כמוהם ושכח את התפקיד שלו, שהוא בא להשפיע אליהם, לייצג את המלך. פתאום הוא שכח ונהיה כמוהם. מה עשה המלך? אז המלך שלח שרים, וכשהשרים באו לדבר איתו, הוא לא הבין את השפה, הוא שכח את שפת בית אבא. שכח את השפה, איך מדברים בבית המלך. כבר מדבר בשפה אחרת כזה. צריך להגיד לו כל כמה מילים מדהים, מדהים, מדהים. כן? כל מיני מילים כאלה כזה. אז הוא, אולי הוא יבין משהו. גם אי אפשר להבין כלום מזה. זה שיבוש מוחלט. אז מה עשו? אז המלך היה עצוב מאוד. הוא אומר, מה, אין לי קשר עם הבן? מה זה? אני מרחם עליו, הוא שכח שהוא בן שלי. אז היה שר אחד, הוא אומר, אני מקבל על עצמי לדבר איתו. אז הוא, דבר ראשון, אבל שאף אחד לא יתערב לי באופן שאני עושה את זה. אז המלך אמר, בסדר, יש לך חופש. מיד החליף את הבגדים שלו, לקח בגדי כפרי, בגדי העולם הזה, והלך ודיבר איתו בשפה העילגת, כן? כן, דיבר איתו ככה, אמר לו 8 פעמים כיף, 19 פעמים כאילו, כן, 28 פעמים חבל על הזמן, 25 פעמים מדהים, כן, ואז הוא אומר, מה, אז הוא לא מאיים עליי, כן, הכל לא מחייב, זה כאילו כזה, משהו אמבי כזה, אמבה, משהו לא מחויב, שזה אז רגוע, כן. ואז לאט לאט התחיל להשיב אותו. כאן יש התפצלות לכמה נוסחאות של המשל הזה, אבל המשותף לכל הנוסחאות האלה זה שבסופו של דבר יום אחד שהיה לו איזה התרגשות מיוחדת, או איזה פחד מיוחד, איזה משהו שיפסיק אצלו את ההזדהות עם הסביבה שלו, עם החברה. הפסקת ההזדהות החברתית. פתאום נתקל במשהו שזה קשור לחיים שלו, לא לחברה, לא לחיצוניות. אז הפסיק את החשיבה החברתית של העולם הזה, ופתאום נזכר שהוא הבן המלך, ושהוא יכול לחזור. ואז השר הזה זכה להשיבו אל המלך. הבן העובד שב אל המלך. תהיתי כסה עובד, בקש עבדך. ואז הוא שב. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנחנו אצלנו, לפעמים הנשמה שלנו היא כמו הבן המלך, שקצת שקוע, צריך לתפקד, להפעיל את הרוח, להפעיל את הנפש, להפעיל את הגוף, לעשות קניות, כן, לדבר עם מנהל הבנק, לשלם משכנתה, וזה במקרה הטוב, לא? כן, ועוד כמה דברים. ואז הוא שוקע בשפה של העולם הזה, ושוכח בשביל מה הוא בא לעולם הזה. הוא מתבלבל בין התכלית לבין האמצעים. הוא מתבלבל לגמרי. צריך איזו הפסקה. צריך איזה משהו שיהיה לו הכנעת העולם הזה כלפי התכלית, כלפי הבורא יתברך. כלומר, שהעולם הזה הוא אמצעי, ורק אמצעי, ולא התכלית, שהעולם הזה זה לא חזות הכל, צריך קצת השפלה, קצת להשפיל את העולם הזה, קצת, לא יותר מדי, אבל השפלה מסוימת, להגיד, אתה אמצעי, ארצה. קצת ביזיון, קצת השפלה כדי לעשות הכנעה. הכנעת החיצוניות מפני הפנימיות, הכנעת הגוף מפני הנשמה, הכנעת הבריאה מפני הבורא, ואז לאחר מכן צריך הבדלה מסוימת של הפנימיות מפני החיצוניות, שהחיצוניות לא תשפיע שוב, לא יהיה לה יניקה. ואז אפשר לרומם אותה, אפשר להשתמש באמצעי, לצורך האמצעי. זאת אומרת, שיש לך סוס, אז הוא, אתה צריך לדעת שהוא סוס, ושאתה רוכב על הסוס, לא הוא רוכב עליך, לא הוא מוביל אותך, אלא אתה מוביל אותו, אתה לא צריך לשחוט אותו. אבל אתה צריך להגיד לו, אתה סוס, ולהגיד לעצמך, הוא רק סוס, הוא אמצעי, אני לא חי בשבילו, והוא צריך לשרת אותי, למטרה שאני יודע והוא לא יודע. ולאחר מכן, אתה רוכב עליו, אתה לא הורג אותו, אתה מכניע אותו קצת, שבאים לאלף סוס, כן, היום באו ילדים, שאלו אותי על סוס, כן, והילד מתוק, אומר לי, הרב, כן, באים אל הרב לכל מיני דברים, נכון? אז הרב אומר, הרב, אני רוצה סוס. אני אומר לו, איזה סוס? זאת הייתה הטעות שלי. אני רוצה סוס שחום, גבוה, עם שני כתמים חומים, כן, איפה, ושהוא קופץ גבוה, ושאני אעלה עליו. אמרתי לו, אחרי תשעה באב, לא, לא בימים האלה. אז צריך שגם בסוס הפנימי של כל אחד מאיתנו יהיה אילוף. כשאדם הולך לאלף סוס, צריך שהסוס ירגיש מיד מי בעל הבית. אם הוא יודע, רואה, מרגיש שיש עם שתי הרגליים, ולא בהיסטריה, ברגיעה, שאתה בעל הבית ואתה יודע לאן ולא מוותר, בלי אלימות, ברגיעה, הסוס מקבל, מכניע את עצמו. לאחר מכן, הבדלה. אני בן אדם, הוא סוס. אני, יש לי תכלית, וזה אמצעי בלבד. עכשיו אפשר, לאחר מכן, לאחר שיש הכנעה והבדלה, יש המתקה. אפשר להשתמש בכל האמצעים של העולם הזה, שברא בורא עולם, לטובה, לשרת אותו. לכן אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, אומר, יחשוב שהכל בין עולם הגלגלים, בין עולם המלאכים ועולם הכיסא, הכל כעין נגדו יתברך. אם אתה אומר שמשהו עין, הכנעת אותו. הורדת ממנו את החשיבות שלו. זה נקרא הכנעה. שלב ההכנעה של הדבר שהוא לא ישתלט עליך. שכולם הם, כל העולמות, העולם זה גם חתיכת גוף. כל העולמות הגשמיים, הרוחניים, זה במסגרת, זה לא התכלית. שכולם הם בתוך החלל צמצום אורו שצמצם עצמו. צמצם את נוכחותו כדי שהוא יוכל, הוא השאיר חלל לבחירה חופשית, שהוא יוכל להשפיע שם, ואתה תוכל לבחור כל רגע. אבל העולמות האלה, עולם הגלגלים, שנקרא עולם העשייה, עולם המלאכים, שנקרא גם עולם היצירה, ועולם הכיסא, מלשון שהוא, השם יושב עליו, על הכיסא הזה, וגם לשון כיסוי, עולם הבריאה, עולם המחשבה, עולם הבירורים, כל זה, גם שהם עולם הרוח, עולמות רוחניים, הם לא התכלית. כל זה, זה רק אמצעי. לכן, שאתה מסתכל על הבריאה ואומר, את אמצעי. כל העולמות, אתם אמצעי בלבד. ברגע שיש את הכנעת הבריאה מפני הבורא, אז אתה כבר יכול להבדיל את עצמך ולהתפלל בשקט. לכן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, לפני התפילה, אז מה פועלים? אז אומר שאברהם אבינו, כשהוא היה צריך, כשהוא ראה שלוט מתחיל להשתלט, והרועים שלו, מה הוא אמר לו? אמא ימינה ואשמילה. אם אתה רוצה ללכת לימינה, אני הולך לשמאל. ואמא אשמילה ואימינה, אם אתה רוצה ללכת לשמאל, ייפרדנה מעליי. ככה צריך היהודי, אומר הבעל שם טוב קדוש, להגיד לעולם הזה, לפני שהוא מתפלל, ייפרדנה מעליי. אל תבלבל את המוח. אתה עולם, ארצה. אני עכשיו עם הבורא ולא עם הבריאה. אז כאן הוא פועל הכנעה והבדלה. אחר כך, שחוזרים מהתפילה, יש לנו הרבה מה להשפיע לעולם המתוק הזה שברא השם יתברך. וזה נקרא המתקה. נשתמש בכל העניינים, כל מה שברא הבורא, לשרת אותו, לעבוד אותו. על זה יש לנו את כל המצוות. המצוות הם עם האיברים. חוץ מאהבה ויראה, כל שאר המצוות זה עם האיברים. רמח איברים, פועלים רמח מצוות עשה עם העולם. אפילו תפילים אנחנו עושים מחומר של העולם. דומם צומח וחי, כסת הסופר מהדומם, הדיו מהצומח, הרצועות והבתים, כן, ואפילו הקלף, הכל מעולם החי, לוקחים מהדומם צומח והחי, מרכיבים אותו על האדם, עולם המדבר, והכל ישר לאלוקות וקוט בתורה הקדושה, והשם יתברך. אז העולם הוא טוב, מצוין, אבל שידע את מקומו, המכיר את מקומו, שלא ישתלט עליך. אז לכן יש לנו כאן את ההכנעה. בהנהגה השנייה, הנהגה ב', מביא הבעל שם טוב הקדוש, תיאור ביחס לבריאה שיותר עומד על צד ההבדלה. וכדי להמחיש את זה, מביא את המשנה במסכת אבות, שהשם יתברך ברא את העולם בעשרה מאמרות. בעשרה מאמרות ברא את העולם. אבל, מוסיפה המשנה, הלא בדיבור אחד יכול להיברות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את כל העולם כולו בדיבור אחד. למה צריך עשרה? הוא לא צריך, הוא רוצה. למה הוא רוצה? אז אומרת המשנה, לתת שכר לצדיקים שהם עושים לרצון הבורא, ועונש לאלה שלא עושים. זאת אומרת, בחירה חופשית. אם הכל היה בדיבור אחד, אז מי שמקלקל, זהו, כבר אין לו כלי לתיקון. אבל אם יש עשרה מאמרות, שיש את כל ערכי הבריאה, שהשם ממשיך לשדר אותם, בעשרה מאמרות, הוא מחדש אותם בכל יום תמיד, מעשה בראשית, אם אתה מקלקל אחד, יש לך עוד תשע לתקן, ואיתם אתה יכול לתקן את העשירי הזה. לכן יש בחירה חופשית, יש מרחב. אומר בהנהגה ב', והכל נעשה בדיבור אחד. אתה רואה, כל סופו של דבר, השם יתברך יכול, כל מה שיש בבריאה כולה, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים, כל דבר שקיים, זה מהדיבור של השם מהעשרה מאמרות שהוא ממשיך לחדש אותו. איך הוא מחדש את זה? אז הוא אומר, יהי רקיע. הדיבור הזה, יהי רקיע, יוד, היי, יוד, ריש, קוף, יוד, עין, זה הצינורות שאיתם ברא את הרקיע, ובתוך הצינורות של האותיות הוא ממשיך לחדש ולתת את האור השכינה שמחזיק את הרקיע, את כל הרקיעים. והוא מחדש אותם בכל יום תמיד. אבל זה מעשרה מאמרות הגזרה, הוא כבר ברא מתחילה בעשרה מאמרות במעשה בראשית. הוא אומר, והכל נעשה בדיבור אחד. הוא אומר, אני צריך לחשוב, יש פה הדרכה למחשבה שלי. ואם כן, למה לי להימשך אחר שום תאווה שיש באותם העולמות? שהכל אינו רק דיבור אחד ממנו. למה אני צריך להימשך אחר הענפים של הדבר, הדברים שמתגשמים, כאשר יש לי את השורש? אני יכול להגות בזה שכל החיות וכל הכוח בא מהשם יתברך. אז אני עדיף לי לדבק בשורש ולא בהשתלשלות הענפים. עכשיו, על זה התחלנו להביא בשיעור הקודם את המקור שמביא מורנו הבעל שם טוב הקדוש דווקא ממערשה מאוד מאוד יפה על הגמרא במסכת ראש השנה בדף למד בית עמוד א'. ידוע מה שמורנו הבעל שם טוב הקדוש אמר, שעיקר הלימוד לשמה של התורה הקדושה זה עסוק אל ההלכתה. זאת אומרת, עיקר הלימוד צריך להיות להלכה. זאת אומרת שכל העניין של הפלפול והחילוק וכל ההתעמלות השכלית הזאת בלי הלכה, אז הוא אומר שזה דבר פסול. על מי הוא סומך בדברים האלה? שהלימוד צריך להיות לימוד הגמרא הקדושה עסוק אל ההלכתה. הוא סומך על כמה מגדולי ישראל, סב סבו, רבנו אבך, הבית חדש, אבל במיוחד על המהר"ל מפראג, שהוא קובל קשות נגד שיטת הפלפול והחילוק שלו להלכה, ורבנו המהרש"א, רבנו שמואל אליעזר אידליסט, זכר צדיק קדוש לברכה, לפני מעל 400 שנה. והיה אדם טהור וקדוש, וידוע שהוא צעק מרה על העניין הזה שלומדים שלא על פי ההלכה, לא להלכה, לא עסוק אלא הלכתה. לפלפולה ולא להלכתה. כיוון שאשר ברא אלוקים לעשות, וכל העולם הזה הוא בעצם סעיפים, סניפים של השם יתברך לקיים את רצונו. ולכן כל הבריאה וכל חלקי הבריאה הם בעצם מה שנקרא בסיס למצווה. כדי לעשות צוותה בחיבור, לחבר את ענפי הבריאה אל הבורא יתברך. בעצם זה קליינטים. העולמות, הבריאה, החפצים הם קליינטים שלנו, לחבר אותם אל רצון הבורא. ועל זה אתה הופך אותם, הופך את הגשמיות שלהם לרוחניות. קושר הענף לשורש. על ידי מה? על ידי פעולה רוחנית שאתה עושה עם הגוף, שזה נקרא מצווה לשון צוותה וחיבור. כך אומר מורנו בעל שם טוב הקדוש. לכן, מאז חורבן הבית, שאז היו קורבנות והיה גילוי שכינה, ואנחנו היינו פועלים שתי פעולות על ידי קורבנות לקרב את ענפי הבריאה אל הבורא יתברך, על ידי פעולת הקורבנות, שפועלים קורבנות מכל חלקי הבריאה, מהדומם, על כל קורבנך תקריב מלח, מן הצומח, מנחה בלולה בשמן ונזקה, נסחיה, ומעולם החי, שור, סבע, אס, תורים ויונה, שמייצגים את כל עולם החי, והאדם שבא לעבוד את השם, כן, שחיטת, כן, מותרת בזר, לא רק בכהנים, ושירת הלוויים, והכהנים בעבודתם, הלוויים בדוכנם וכו', במעמדם. אז יש את המרכבה השלמה, ואז מחברים את הבריאה לבורא. אבל אז יש היפוך, יש גילוי הבורא בתוך הבריאה, גילוי שכינה. מאז מה עושים? הרי אין לנו בית מקדש מראה, יבנה המקדש, אנחנו מסכנים היום פרימיטיביים בגלל שאין בית מקדש. אז אומרת הגמרא, מאז חורבן הבית, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. מה עם דלת אמות של הלכה? אור החיים ויורה דעה. באבן העזר וחושם משפט. שמה השכינה. שמה הקדושה. שמה אם יש הערת פנים, אם יש שמה בכלל הערה שכלית והערה נשמתית, זה שמה. ומי שלא עוסק בזה, אין לו. הוא יונק מדברים חיצוניים וזה סכנת נפשות. אז הבעל שם טוב הקדוש ידוע ההנהגה שלו, שמיד לאחר התפילה צריך לעסוק בהלכה. עם תפילין, דרבנו תם, כפי המנהג, מי שנוהג, יושבים ולומדים טור בית יוסף עם שולחן ערוך, שזה הסיכום של הבית יוסף. מי שלא יכול, אין לו את היכולת, כן, ללמוד בעיון טור עם בית יוסף, שזה שס קטן, שזה שם יש בבלי בירושלמי וכל הראשונים ואחרונים עד דורו של מרן הבית יוסף זצ"ל, אז לפחות את הסיכומים, הסיכום, פסקי הלכות, זה בשולחן ערוך הקדוש, כן? אם הוא לא יכול, אז לפחות שולחן ערוך בלי נושא כלים, אפילו מי שבאמת, באמת לא יכול. אבל עדיף כמובן, את הלימוד הלכה ממקורה עם כל הדיון, אז באמת יהיה לו שכל של תורה. בלי זה, אין לו שכל של תורה. אם הוא לומד גמרא ולא לומד הלכה, גם אין לו שכל של תורה, לפי מה שאומר כאן מרן הבעל שם טוב הקדוש, המהרש"א, המהר"ל, גדולי ישראל, מה לעשות? החזון איש זצ"ל, שהוא היה קטן, היה יותר צעיר, אז שם בליטה ידוע שהיה להם חיבת הפלפול. ואז הוא למד, כיוון שהוא לא הסתדר עם זה, אז הוא למד בעזרת נשים טור בית יוסף. הבחורים היו צוחקים עליו. היו אומרים, מה אתה לומד את ההלכות האלה? איפה האצבע? איפה הפלפול? איפה החילוק? איפה הגימנסטיקה השכלית? כן, איפה המערכות? כן? עד מה יצא ממך? מלמד. וידוע שהחזון איש היו לו שני רבנים. אחד זה היה הרב חיים מויזר גרוזנסקי, זצ"ל שהיה רבה של וילנה, והשני היה חפץ חיים, מרן המשנה ברורה. והם העריכו אותו מאוד, הם אלה שנתנו את ההסכמות על הסדרה ההלכתית של ספרי חזון איש, והוא כתב את זה בעילון שם, לא ידעו שזה הוא. כאשר נודע, הוא אומר, מה זה? זה למד שם בעזרת נשים, למד הלכה. כאילו שזה פושע, חלילה, פושע ישראל חלילה. אז אמרו לחפץ חיים זצ"ל, בעל המשנה ברורה, אמרו לו, מה זה? כמו מלמד. הוא אומר, כן, כן, זה מלמד של כל עם ישראל. זה המלמד של כל עם ישראל. והרבה גדולים, גם החפץ חיים לא למד בישיבות רגילות. אנחנו לא אומרים שמי שלא למד בישיבה בטוח יהיה גדול ישראל. לא אמרנו את זה. אבל רואים שגדולי ישראל האמיתיים הלכו בדרך של הלכה, ולא בדרך של פלפול. ואם בכלל, הלימוד העיון, העיון האמיתי בגמרא הקדושה, כמו שאומר הריף, שאומר שהבבלי, למה תלמוד הדידן זה בבלי ולא ירושלמי? הירושלמי נחתם קודם על ידי רבי יוחנן האמורה בטבריה. כ-70 שנה לפני התלמוד בבלי על ידי רבשי ורבינה בישיבות סורה ופומבדיטה ונהרדיה בבבל. אז הוא אומר שרוב התנאים ורוב המוראים שבתלמוד בבלי הם תנאי והמוראי ארץ ישראל. והם ראו את הירושלמי. לכן הלכה כבתראי. מה זה הלכה כבתראי כאחרונים? תלמוד בבלי. שהם ראו את הירושלמי. הירושלמי בלול בתוך הבבלי. ככה אומר הרבנו הריף לפני כ-1,050 שנה. הרי התלמוד בבלי נחתם לפני כ-1,500 שנה. כן? ככה הוא אומר. אז העיקר הלימוד, העיון בגמרא הקדושה, זה להליב על ההלכתה, להוציא הלכה משם. לכן יש לנו את עין המשפט. בתוך הגמרא, שאדם יכול לעיין בזה. ובסוף יש לנו ריף, יש לנו ראש, ויש לנו גם שם רבנו המהרש"א. רבנו המהרש"א יש לו שתי מערכות. מערכה אחת זה חידושי הלכות, מערכה שנייה זה חידושי אגדות, וזה דברים נפלאים. מביא דווקא מחידושי ההלכות את הדבר הזה, מה זה שהכל נעשה בדיבור אחד. קצת צריך לתפוס ראש, כן? קצת מה לעשות שהוא מביא לנו מהרש"א. אומר שבראשית נמי מאמר, וכפי שראינו בפעם הקודמת, שמה זה 10 מאמרות? כתוב ויומר, ויומר אלוקים יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים, כן? תצ'י ארץ דשא. זאת אומרת, כל פעם שכתוב ויומר זה מאמר אחד, אבל לא כתוב 10 פעמים ויומר. כמה פעמים כתוב? 9. אז הוא אומר, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בראשית נמי מאמרו. בראשית זה גם מאמר. אלא שהוא מאמר דק שיוצא מהשורש, משורש מחשבתו של הבורא. וממשיך ואומר, למה זה נמי גם אמירה בראשונה כמו תשע אמירות האחרות? ופה אומר, על פי מה שכתוב, את השמיים ואת הארץ לרבות תולדותיהם. כידוע שאת, כפי שהסברנו, את זה מאלף עד תף, לרבות אתים וגמים לריבויין, אחים, כן, ורקים, כן, למיעוטין. זאת אומרת, כל פעם שאומרים את וגם, בא לרבות משהו, להוסיף משהו. אז מה בא להוסיף? את השמיים ואת הארץ. כל תולדותיהם, כל מה שיש בתוך השמיים ובתוך הארץ. השמיים זה עולמות הרוחניים, הארץ זה עולמות הגשמיים. כל מה שיש בתוך העולמות הרוחניים, מאלף עד תף, זה את השמיים, שם זה גנוז. ואת הארץ, כל מה שיש דומם, צומח, חי, מדבר וכן הלאה. וכמו שפירש רש"י בחומש, שהכל נברא ביום הראשון. זאת אומרת, היינו אומרים שהכל נברא בשישה ימים, וביום השביעי שבת והנפש, השורש, החומר היולי הראשוני, כבר היה ביום הראשון, אחר כך זה התפרטות לפרטים בשאר הימים. אז אומר, זה רש"י מפורש, אומר שהכל כבר נברא ביום, כל חומר הבריאה כבר נברא ביום הראשון, לאחר מכן זה כבר יצירה. צורה חדשה, צורות, צירופים של השם יתברך. ובמאמר ראשון גם כן נברא הכל. זאת אומרת, כבר בבראשית, כבר יש מקופל שם הכל. אז הוא אומר, והכל נקבע לאחר מכן ביומו. הסדר, ההתפרטות, זה היה כל דבר ודבר ביומו. והעניין, כי חומר הראשון אשר ממנו נתאבו כל הצורות, נברא ביום הראשון, ובמאמר הראשון יש מאין. במאמר השם יתברך, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, ובדבר פיו כל צבעם. אבל בימים הנוספים לא הייתה הבריאה יש מאין. תראו מה הדיוק של רבנו המהרש"א. אלא מן החומר הראשון נקבע לכל אחד צורתו המיוחדת לו ביומו. במאמר השם הנוסף. כל יום היה לו את המאמר שלו שסידר את החומר הראשון הכללי לפי פרטיו ולפי תפקידיו. הכל, הנה עוד פעם, הכל מן החומר הראשון יש מאיים, הכל נקבע לכל אחד צורתו המיוחדת לו ביומו, במאמר השם יתברך. אומר, אבל זה כבר לא יש מאיים, אלא יש מיש. זה כבר פיתוח של חומר שכבר קיים במציאות, בבריאה. ואשתה ביום הראשון שהיה אמירה הראשונה בראשית, אז אומר, לבריאת יש מאין, לא הוצרך להזכיר בו שהיה אמירה. בוודאי באמירה בעל מלאכות נברא חומר הראשון ביש מאין. זאת אומרת, לא היה, היה חומר של דיבור אפילו. הכל היה בעולם המחשבה. אז לכן היה יש מאין, עדיין לא נברא הדיבור. הדיבור התחיל במאמר השני. במאמר השני זה כבר יש מיש. אז הוא אומר, שלכן כאשר נברא החומר הראשון היה יש מאין, ולא תיפול עשייה בדבר שאין בו ממש, אבל אחרי האמירה הראשונה שהיה ביום הראשון, שכבר נברא החומר הראשון, אז היה חס ושלום לבעל דין לחלוק ולומר כאן שהיה יש מיש, ובעשייה נעשה הכל בימים אחרים. זאת אומרת, יש כבר בחירה חופשית. וזה על ידי הרכבות החומרים הפשוטים עד שנעשו צורות אחרות כמעשה ידי אדם, ולהוציא זאת הדעת מלב הטועה, הזכיר בכל הבריאות שבימים אחרים נע מאמירה, לומר שעל ידי אמירה בעל מלאכות נתהווה הכל בלי שום מעשה כלל. והעניין מבואר, אילו נברא העולם בעשייה, לא היה אפשר באדם לשנות בבחירתו, עשייתו יתברך ברוך הוא. וכמו שכתוב, ומי יבוא אחר המלך את אשר כבר עשהו. אבל ניתן ביד אדם לשנות מעשיו כפי בחירתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כיוון את כל העשרה המאמרות באופן כזה שיהיו חוקים קבועים, אבל בתוכם יהיה בחירה חופשית. יש אפשרות לשנות, אפשר חלילה לקלקל, אפשר בזאת השם לתקן. יש מרחב לבחירה. ועל כן לא נברא, כן, אלא רק במאמר שאפשר לשנות מאמר. כמו שכתוב, צדיק מושל בעירת אלוקים וגומר. והקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטלה על ידי מעשיו הטובים. ועל זה כיוונו באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים ולתן שכר לצדיקים וכן הלאה. רוצה לומר, בוודאי מה שנברא העולם במאמר ולא בעשייה, הוא משום בחירת האדם. הכל בשביל בחירת האדם, שזה הכוח הקדוש ביותר, שהוא היה במחשבתו התברך בעת כל מעשה בראשית. זאת אומרת, ואם יבוא מישהו שיגיד אין בחירה, זה ודאי בא מיצר הרע. ודאי בא מהנחש. כי כל עניין הבריאה עומד הכל על בחירה חופשית. שאדם יכול לעשות טוב כל רגע. הוא לא יכול להגיד, אני במצב שלא יכול לעשות טוב. אין דבר כזה. אלא אם כן, כתוב שהוא שוטה ושוטה, כן, חירש, שוטה וקטן, פטור מכל המצוות. אז אם כן, אומר שיש כל העניין הזה כדי ליתן כל הבריאה שיש מאין, הכל שעל ידי המעשה בראשית, ניתן הבחירה לאדם לשנות, כן? ועל ידי זה יש את האפשרות כל רגע לתקן ולהתעלות. וכאן הוא נכנס, הוא אומר שזה אותו עניין, למה ברא את הכל, יכול לברוא את הכל ברקיע אחד, למה ברא כל כך הרבה רקיעים? והגמרא במסכת חגיגה, בפרק שני, שואלת כמה רקיעים יש, ואז זו שאלה של ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, ואומרים לו, טוב, תתחיל לדבר, ואז הוא מתחיל למנות את כל הרקיעים עד שמגיע לערבות, ואז שהוא רוצה להמשיך לרקיע השמיני, אומרים לו, עד כאן, עד כאן אתה מותר לך לדבר, מכאן והלאה זה כבר מעשה מרכבה, זה סודות של מעשה בראשית מעשה מרכבה, אסור לך לגלות. אז זאת אומרת, הוא שואל כאן רבנו מהרש"א, מדוע צריך בכלל את העניין הזה של שבעה רקיעים, ועוד, ואנחנו יודעים שיש עוד שלושה, מדוע צריך כל כך הרבה, לא מספיק אחד? אומר אותו עניין, שאם היה רק רקיע אחד, מיד אחרי מעשה מגדל בבל, כבר גמרנו, הבריאה הייתה מקולקלת, אי אפשר לתקן אותה, אבל כיוון שיש יותר, על ידי סיוע, יש בחירה חופשית על ידי סיוע לעוד חלקי בריאה לא מקולקלים, אפשר לתקן גם את המקולקל. ואז הוא אומר שמביא עוד גמרא של אותם שבעה רקיעים, שהם חלק מהבריאה, ממעשה בראשית, מביא גמרא ממסכת סנהדרין, בסוגיית עיבור השנה, ואמר שבעה, שאז לעיבור השנה צריך ידיעה בסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה גם כן ידעו את ה... שבעה קורתי ברית, שהיו יודעים את, את סוד השבעה רקיעים, כנגד שבעה רואי פני המלך, ואומר שהם, שנקראים שבעה אנשים הקרויים לכך, מתחילים לדון בשבעה, אחר כך בחמישה, ואפשר אפילו לסיים ולהכריע על פי עדים בשלושה דיינים. אבל חייבים להתחיל בשבעה, כיוון שצריך את הידע הזה. ושבעה יושבים בעיבור, לדון בנושא עיבור השנה או עיבור החודש, אם זה חודש פשוט או חודש שהוא מעובר, ונגד שבעה אנשים הרואים פני המלך מהחשובים שבישראל, ואומר שכל העניין שדנים ביחד, זה באופן כזה יש גם את השמירת הבחירה וגם הערת השכינה. כיוון שהדיינים מייצגים, כן, את את הערת התורה, אמיתה של תורה. אומרת הגמרא, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, שאתם מכוונים לבית דין של מעלה, בני עליון כולכם, ואז הסברות להלכה נופלות בתיאום גם כן, שהם צריכים להלביש את זה לפי ההלכה הפסוקה, ולפסוק. אז אומר, שעל ידי זה ניתן לשפוט עולמו, וככה הקדוש ברוך הוא נוהג, כמו שנוהגים למטה, כך הוא נוהג למעלה. זאת אומרת שכל העניין שאומר מורנו בעל שם טוב הקדוש, שלא בדיבור אחד יכול להיברות, אלא שברא בעשרה מאמרות, וכל מה שיש בבריאה מקופל בעשרה מאמרות האלה, זה לצורך הבחירה. ברגע שעוסקים קצת בדבר הזה, קצת יש הבדלה מענפים בדבקות יותר בשורשים של הבריאה. בהנהגה השלישית, הנהגה ג', כתוב אם כך, מוטב לדבק עצמו למעלה מהעולמות, אלא בבורא יתברך עצמו, לא להיות דבוק בענייני הבריאה, וגם לא עניינים רוחניים בכלל, בבורא עצמו. לא בכוחות הנבראים, העולמות, הספירות, כל הדברים האלה הם כוחות נבראים. אנחנו צריכים להיות דבוקים בו יתברך, אליו ולא למידותיו. אז ככה אומר המורנו הבעל שם טוב הקדוש, לאחר שהתבוננת שגדולים מעשיך השם, כל כך גדולים, ואנחנו בכל אופן לא דבוקים בהם בכוחות הנבראים, אלא בך, יש נבראים יותר גדולים מאיתנו. שום הרום עיניכם ורום יברא אלה, אבל מי יברא אלה? לא את אלה, לא להיות דבוקים באלה, אלא במי שברא אלה. אז הוא אומר, מוטב להידבק עצמו, עצמנו, למעלה מהעולמות, לא להתעסק עם כוחות נבראים, שזה תמיד מביא לעבודה זרה. תמיד שמחשיבים את הכוחות הנבראים וחלילה שוכחים מהבורא, זה תמיד כבר סניף של עבודה זרה. אלא מוטב לדבק עצמו למעלה מהעולמות, בבורא יתברך עצמו, שהוא העיקר, ולא להידבק בתפל. יש עיקר בתפל. שאנחנו אוכלים ויש סלט שלם, מה תברך? בסלט יש כל מיני דברים שהיה צריך לברך שהכל, לברך שבורא פרי אדמה, גם כן מזונות, לפעמים בורא פרי העץ. מה תעשה? או ופל וכן הלאה. אז מברך על העיקר ופותר את התפל. אז בוא נברך על העיקר, אומר הבעל שם טוב. בוא נדבק בעיקר. אם אתה דבק בשורש, יש לך את כל הענפים. אם יש לך את הבורא, יש לך גם את כל הבריאה. אבל אם אתה דבק בענף, לא תמיד יש לך את השורש. אם אתה תשקוע בתוך הבריאה, אתה יש לך מה לתת לבריאה, אין לך מה לקבל. אתה סוכן של הבורא בתוך הבריאה. בני בכורי ישראל. עכשיו, מאיפה מביא את הדבר הזה? אומר מוסיף בהנהגה ד', וזהו כוונת הזוהר הקדוש. זכאין אינון צדיקאיה, אשריהם הצדיקים. מי הם הצדיקים? אומר דייד אי להשווה רעותה דליבאום לגבי מלכה עילה הקדישה, שיודעים להשוות את רצון הלב שלהם כלפי המלך העליון הקדוש. זאת אומרת, רצונות הלב הם צריכים להשוות את לרצון של מי? של הבורא התברך, שהוא קורא לו מלכה עילה הקדישה. זה מופיע בכל הזוהר כולו. מלכה עילה הקדישה. הכינוי הכללי כל הזמן מופיע. שרבי שמעון אומר בכל הזוהר הקדוש, מלכה עילה הקדישה, המלך העליון הקדוש. למה? לפעמים שוכחים שהוא מלך. מסתכלים על מלכים אחרים, ממליכי מלכים. תמיד מאכזבים אותנו המלכים האלה. רוב המלכים היו טיפשים, יודעים. לא היו, הם היום גם כן. אנחנו בברכת המזון, מה אומרים? המלך הטוב במיטיב לכל. למה אומרים המלך הטוב? כי כל המלכים האחרים הם רעים. חוץ מדוד המלך, שלמה המלך, חזקיהו המלך, כל האחרים יחזבו. כך כתוב, עשו את הרע בעיני השם, מדובר פה באנשים גדולים, לא פשוטים. כל המלכים יחזבו. אבל יש לנו מלך אחד שאומרים המלך הטוב. וזה המלך, מלכה עילה הקדישה, המלך העליון הקדוש. מי הוא צדיק? שכל הזמן משווה את רצון ליבו לרצון המלך העליון הקדוש. כל הזמן, כל הזמן. אם הוא מתבלבל קצת, הוא אומר, רגע, איפה הרצונות שלי מטיילים? להשוות אותו מיד. מה רוצה השם? ואם מישהו יוצא איזה ראש של נחש ושואל, מישהו יודע מה רוצה השם? מישהו יודע? תשובה, נקודותיים, כן, קיבלנו בסיני. קיבלנו בסיני, ויש לנו שולחן ערוך הקדוש. השם אמר לנו מה הוא רוצה. אלא מי שאומר דברים כאלה, מי יודע, מישהו יודע מה רוצה הבורא, הקדוש ברוך הוא? בעצם מה הוא רוצה לומר? רוצה לומר, אף אחד לא יודע ואסור לדעת. ואז הכל מותר. זה הנחש. זה בעצם שאלה זואולוגית. צריך לתת גם תשובה זואולוגית. מה כתוב בגמרא בתענית על הנחש? רצוץ מוחו. אבל הוא פורץ גדר, ישכנו נחש חלילה. מי שפורץ גדר, עובר טיפה, מילימטר על הלכה בשולחן ערוך, פק, מיד בא הנחש ושואל, מישהו יודע מה רוצה השם? אתה כל כך יודע? מה הגאווה הזאת? יש לכם מונופול? כן, יש לנו מונופול. מי שעוסק בנגרות, יש לו מונופול על הנגריה שלו. כל האחרים שלא עוסקים בזה, אין להם מונופול. מי שעוסק בתורה ומצוות יום ולילה, יש לו מונופול על התורה והמצוות. ולא החיצונים. אז אם כן, אומר הזוהר הקדוש, זכאין אינון צדיקה ישרם הצדיקים, דייד אי, שיודעים להשווה רעותה דליביום, להשוות את רצון הלב ליבותיהם, לגבי מלכה אלה הקדישה, לגבי רצון המלך העליון הקדוש, כפי שהוא גילה רצונו בסיני. אנחנו היינו שמה. זה אנחנו. זה אותם חבר'ה. אנחנו היינו בסיני, וקיבלנו תורה ושמענו, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך, וכל עשרת הדיברות וכל התורה כולה, והם מרואים עד היום הזה את הקולות. ומי שלא זוכר, יכול להיות שלא היה שם. צריך לאמץ את הזיכרון, להוריד שטויות, להוריד כל מיני שטויות של העולם הזה, ואז הוא יזכור. בעזרת השם. ואומר עוד דבר על צדיקים, וכל רעותא דליבאון, כל רצון לבבם, איפה הוא הרצון הזה? איפה מטייל הרצון שלהם, של הלב שלהם? לאו יהיו לגבי על מדע, לא נמצא בכל ענייני העולם הזה. לא נמצא במכוניות ובאוכל ובכל האופנות וכן הלאה. לא, לא מעניין אותם. גלגל חוזר העולם, העולם האופנה כזאת שבאה מחוץ לארץ, מחר עוד אופנה ועוד, כמו האופן, האופנים, האופן של העגלה. כל הזמן, מה שהיום למעלה, מחר למטה, מה שהיום למטה, מחר למעלה, אין לזה שום משמעות. העגלה נוסעת. אז לאו יהיו לגבי על מדע, הרצון, רצון הלב של הצדיקים, לא משווה את עצמו לענייני העולם הזה בכלל. ובכיסופה בת לדילה, ובכיסופים או ברצונות, בחישוקים, בתאוות של העולם הזה. למה? שסוף כל העולמות לחרוב. סוף כל העולמות להיחרב. איפה זה כתוב? כתוב בגמרא בסנהדרין, שתה אלפי שנין הווי עלמא, 6,000 שנה העולם הזה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה שהתחילו מאברהם אבינו, 2,000 להביא לימות המשיח. באלף השביעי, אז הכל מתפתח אחרת לגמרי. החיצוניות שלו נחרבת, ואז מתחיל משהו אחר. העולם פושט צורה, העולם פושט צורה ולובש צורה, וכן הלאה. אז לכן, יש שואלים שאלה, האם אנחנו כבר חיים ב-2,000 שנה להביא לימות המשיח? אנחנו כבר באלף השישי, נכון? אנחנו לקראת הסוף של האלף השישי, 5,700, כן, ו-75, מה זה? זה כבר לקראת סוף האלף השישי. אלא שהנשמות, נשמות העולם, כל אחד בדרגה התפתחותית אחרת. יש אנשים פרימיטיביים בהתפתחות הנפשית שלהם, האינפנטילית, שהם עדיין בעולם התוהו. וכל דבר שהוא מחייב אותם, מפחיד אותם. יש להם תסמונת האמבה. כל דבר ש... הכל צריך להיות משהו כאילו כזה, לא מחויב. כן? זה חוסר בגרות. הרי ילד פורה כל, לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. אבל בסופו של דבר, האדם שגדל, מתחתן, יש לו ילדים, הוא מחויב אליהם, מחויב למשפחו, מקבל עול. טוב שישא אדם עול מנעוריו, אדם לעמל יולד, אדם, אבל לא תינוק. אז יש תינוקות מבחינת הנשמות. הם תינוקות. חבל לתת להם הנהגה, לא לתת להם להיות להניג את העולם, את התינוקות. תינוק צריך להיות בעריסה עם מוצץ. לתת להם בקבוק ומוצץ וחיתולים, לא לתת להם עניבה ולהיות המנהיגים. הם עדיין ב-2000 שנות התורה. יש כאלה שהתחילו את התורה, 2000 שנות תורה. ורוצים להישאר בזה, לא רוצים להביא את התורה למעשה, אשר ברא אלוקים לעשות, להביא לימות המשיח. הם רוצים להישאר ב-2000 שנות תורה. בוא נגמור, נתחון, נתחן, נתחן, נמשיך לתחון. אבל מה עם קיום, אשר ברא אלוקים לעשות? אז הבעיה היא ככה זה, זה כמו שאנחנו רואים, כמים לים מכסים, אומר ישעיה הנביא, רואים ים, יש את החלק העליון של הים, יש את החלק היותר עמוק, אחר כך יש קרקעית הים, ואז אנחנו רואים דגים שעוברים ככה, זרם של דגים לכאן, פתאום אותו, באותו רגע זרם אחר של דגים הפוך, ואף אחד לא קשור אל השני, זה ממש מנותקים לחלוטין אחד מהשני. כאילו חיים בזרימה אחרת לגמרי, לא קשורים אחד לשני. למה? כל אחד נמצא בתוך הזמן שלו, בתוך התפקיד שלו. אלה נמצאים בתוך עולם התוהו, וזהו, זה הזרימה שלהם, לא רואים שום דבר אחר. אלה נמצאים בעולם 2000 שנות תורה, ואלה 2000 שנות להביא לימות המשיח, ויש כאלה שמתבגרים לאט לאט, לפעמים כאלה שמתבגרים יותר לאט, וככה זה, ככה זה נראה. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהאפשרות להתבגר, זה קודם כל לראות את הדברים בהשקפה של הבורא יתברך. מה רצון הבורא יתברך? לא רק מה רצון העולם. רצון העולם זה טוב ובואו. העולם הזה זה עולם הטוב. התורה זה עולם התיקון. קודש הבריך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הקדוש ברוך הוא רואה את עולם התיקון, את התורה. אחר כך ברא את העולם, השאיר גדר להתגדר בו, בחירה חופשית. אבל פה זה עולם הטוב. אי אפשר לקחת את העולם כבר סמכה. כבר הגמרא אמרה, אלמא זה, אלמא דה, שיקרה. עולם השקר. בעולם השקר, הסולם הוא לפי השקר. מי יהיו המנהיגים? השקרנים הגדולים ביותר. פעם הייתה מפלגה שקראו לה אמת. מפלגת אמת. הם התכוונו, לא, הם לא היו עד כדי כך. הם התכוונו, אמת, ראשי תיבות, אנו משקרים תמיד. אבל כל המפלגות האחרות חיכו אותם. ולפעמים שיפרו כולם אותו דבר. אז על כל פנים אנחנו רואים שהאפשרות היחידה להינצל מהבחינה הזאת, זה העניין של שאדם יכניע קצת את הקשר שלו לרגע עם העולם הזה, יבדיל את עצמו וההזדהות שלו תהיה עם הבורא ולא עם הבריאה, ולאחר מכן יכול לשוב אל העולם הזה בתור משפיע אל העולם הזה ולא בתור מקבל ממנו. כיוון שתפקידו זה שהעולם הוא אמצעי ולא התכלית, ורצון הבורא הוא התכלית, הוא שנותן לו את הצורה המתוקנת, כן, לעולם הזה. אנחנו בהנהגה ד' לא סיימנו, נצטרך להמשיך, אם ירצה השם, ביום ראשון הבא, אם ירצה השם, בעזר השם יתברך.